מצוות שיש לנו בתורה, זה מצוות עשה דאורייתא של מזוזה. זה כתוב בתורה בשתי מקומות, בפרשת ואתחנן ובפרשת עקב. זה בפרשיות שקוראים בקריאת שמע. בסוף פרשה ראשונה של קריאת שמע, פסוק האחרון, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ובפרשה השנייה של קריאת שמע, והיה אם שמרתי שמועי מצוותיי, אז פסוק אחד לפני האחרון כתוב, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. כותב הרמב״ם בהלכות מזוזה, פרק ו' הלכה י"ג, חייב אדם להיזהר במזוזה, מפני שהיא חובת הכל תמיד, וכל עת שייכנס ויצא, יפגע בייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא, ויזכור אהבתו, ויזכור שצריך לאהוב את השם יתברך, איך זה מזכיר לו את זה, המזוזה, כי כתוב במזוזה, את הפרשה הראשונה והשנייה של קריאת שמע, אז כתוב שם, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך ובכל מאודיך. ובפרשה השנייה, הפסוק הראשון, ראיין שמרת שמוע מצוותי, שרמך מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם ועובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. אז אדם שעובר על יד המזוזה צריך להיזכר במה שכתוב בתוך המזוזה, שכתוב שם איחוד שמו, שזה שמע ישראל, השם הקדוש, השם אחד, שהשם הוא מלך יחיד על כל העולם, ואהבת השם. ממשיך הרמב"ם וכותב, וגיאור, דיין מתעורר משינתו ושגיעתו בהבלי הזמן. אומר הרמב״ם שבני אדם בדרך כלל יושנים, מה זה יושנים? אדם הולך בדרך, ובעלי אדם זה הלכו יושן. הרוחניות של אדם ישנה, והוא שוגע בהבלי הזמן, וידע שאין שם דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים, אלא ידיעת צור העולם. הדבר היחידי שקיים לנצח זה הקשר עם השם יתברך. וכשהוא נזכר בזה, מיד הוא חוזר לדעתו והולך לדרכים עכשיו. אז הרמב"ם מדגיש לנו כאן שהמצוות עשה דאורייתא של מזוזה לא מסתיימת בזה ששמנו את המזוזה, קבענו אותה כדת וכדין בשער במקום הנכון בפתח, אלא כלול בכוונת המצווה שזה יגרום לנו כל הזמן לזכור את מה שכתוב במזוזה, שזה חלק מרכזי בזה המצווה של ייחוד השם ואהבת השם. מה זה קשור לחודש שלו? כתוב דברים דומים לזה ברמב״ם, בהלכות תשובה ביחס לחודש שלו. לחודש תשרי יותר נכון, אבל זה גם קשור גם לנו. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ג' הלכה ד'. אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, יש מצוות עשה דאורייתא בראש השנה לתקוע בשופר. איפה כתובה המצווה הזאת? בפרשת אמור כתוב על, חג, על ראש השנה, מקרא קודש, שבתון, זיכרון תרועה, מקרא קודש. כך כתוב, שבתון, זיכרון תרועה, מקרא קודש. זיכרון תרועה זה לתקוע בשופר. ובפרשת מיכאל כתוב, יום תרועה יהיה לכם. אז אומר הרמב״ם שהמצווה הזאת היא בעצם גזירת הכתוב, דיין יש איזה טעמים נשגבים שלמעלה מהבנתנו, שאנחנו לא יכולים להבין את זה. הם טעמים גבוהים מדי בשביל ההבנה שלנו. אבל יש גם חלק מהטעם שאותה אנחנו כן יכולים להבין. מה הוא אומר הרמב״ם? רמז יש לו, כלומר, אורו אורו ישנים משינתכם, והקיצו נרדמים מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם, וחזרו בתשובה, וזכרו בוריכם. אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים כל השנה בהבל וריק, אשר לא יועיל ולא יציל. הביטו לנפשותיכם, והטיבו דרככם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרע ומחשבתו אשר לא טובה. אז אומר רבנו שמצוות שופר באה ללמד אותנו, להתעורר, השופר זה מה שקרה מזעזע, זה מאיר את האדם מהשינה הרוחנית. וגם כאן לשון מאוד דומה, בשתי הרמב"ם כותב, שאדם שוגה בהבלי הזמן. מה הכוונה הבלי הזמן? כשהייתי ילד, היה משחק שקונים בחנות, אולי גם היום שזה אני לא יודע, כמו בקבוק קטן, יש בו אמה, מים עם אמה מעורב, ויש מקל עם לולאה כזאת, פלסטיק, ועושים רוח ויוצא בועות צבעוניות בצבע שבא במים מהסימון. הבועות האלו, בכמה כסף אדם יקנה את הבועות האלו? כלום, זה זמני וזה הבל, זה גם, אין לזה ממשות, וזה גם זמני, כמה שניות זה מתפוגג. אומר הרמב"ם, כל ענייני העולם הזה זה גם הבלי הזמן, זה הבל זמני. עוד לשון חריף בעניין, אומר הרמב"ם, הלכות יסודי התורה, פרק שביעי, שמסביר איך אדם זוכה לנבואה. נבואה זה משהו גבוה מאוד, איך הכביש לזכות לזה. אומר הרמב"ם, פרק שביעי מיסודי התורה על חלף, מיסודי הדעת לידה, שהקל מנבא את בני האדם, ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, בעל דעה רחבה ונכונה עד מאוד. ממשיך הרמב"ם ואומר, אדם שהוא ממולא בכל המידות האלו שלם בגופו, שייכנס לפרדס, הפרדס זה סודות התורה, וימשך באותן העניינות הגדולים והרחוקים, ותהיה לו דעת נכונה להבין ולהשיג, והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם הולכים במחשכי הזמן, והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים קטנים ולא בהבלי הזמן ותחבולותיו. גם כאן הרמב"ם קורא לענייני עולם זה הבלי הזמן. אומר הנביא, עוזב את הבלי הזמן לחלוטין, והוא נזהר שלא יהיה לו מחשבה בדברים בטלים, לא רק לדבר דברים בטלים, לא לחשוב בדבר בטל, לא בהבלי הזמן ולא בתחבולותיו, לא בעסקי ממון, לא בשום עניינים, רק דעתו פנויה למעלה, קשורה תחת הכיסא, להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות. כך כותב הרמב"ם הלכות יסודי התורה פרק שביעי הלכה א', סברה לנו מקום, היה לנו בהלכות מזוזה פרק ו' הלכה י"ג, והיה לנו בהלכות תשובה פרק ג' הלכה ד', והבאנו עוד בהלכות מזוזה פרק ו' הלכה י"ג. ויש עוד רמב"ם בהקדמה לפירוש המשניות, שם הרמב"ם מעריך לבאר את מאמר חז"ל מיום שראה בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו לדלת אמות של ההלכה, מה הכוונה? יש עוד רמב"ם רביעי, בהלכות שמיטה ויובל, פרק אחרון, אני אפתח בלי נדר דברי הרמב״ם במקום הרביעי. הרמב"ם מדבר על זה ששבט לוי הם, התפקיד שלהם, עבודת המקדש, וללמד את עם ישראל תורה, ולכן אין להם חלק ונחלה, לא מקבלים, יש דברים שהם לא מקבלים בממונות. ממשיך הרמב"ם וכותב, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו להיפתל, לעמוד, לפני השם לשרתו ולעובדו לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוקים בפרק מעל צברו, עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם. הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולא לעולמים. ויזכה לו בעולם הזה דבר מספיק לו, כמו שזיכה לו כל יבלבים. הרי דוד אומר, השם נתנגים וחוסי, אתה כמכנון. אז אומר לנו הרמב"ם בכל ארבעת המקומות האלו, שהדרגה הגבוהה היא לפרוק את ענייני העולם הזה, להיות לנו כמה שיותר מה שבאך בתורה הקדושה. זה לא קל לעשות את זה, לא כל אחד מסוגל לזה, אבל זה התכלית הכי גבוהה. אבל גם מי שלא עושה את זה בשלמות, הוא עובד לפרנסתו, אבל אין מי שעובד 168 שעות בשבוע. יש 7 ימים בשבוע, אם נחלק 12 שעות לכל יום, אז יש לנו כבר בשבוע יש 168 שעות, אבל 12 שעות מתוך הזמן הזה הוא יעבוד את השם, אז גם יש לו כבר, יש לו גם כמות גדולה של שעות, 84 שעות. אפילו פחות מזה. זה אומנם לא השלמות שהרמב"ם מדבר עליה, אבל אדם צריך שיהיה תורתו עיקר ומלאכתו תפל, ככה מאוד חזק. הפוש תורתו עיקר ומלאכתו תפל, איפה הראש שלו נמצא? מה שאיפת חייו? גם שהוא עובד במסחר, השאיפה שלו מתי כבר יבוא, שעה 4:30 אחרי צהריים שבזה אני עוזב את המסחר, הולכים שם תלמוד. אז זה אנחנו צריכים בחודש הזה, חודש אלול, להתעורר משנתנו. אני מקווה להוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר. לשנות את דרכנו לטובה. דיברנו כבר שהתשובה כוללת כמה חלקים, אבל החלק המרכזי, אומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל, זה לשנות את דרכנו לטובה. זה החלק הכי חזק בתשובה. לב יודע מה את נפשו, איזה דברים עד היום הוא היה נכשל, לא להיכשל. איזה דברים הוא היה מחסיר מלקיים, לא להחסיר מלקיים אותם. והדברים הכי חשובים, שמירת שבת לטהרת המשפחה. זה הדברים הכי חמורים, חמורים מאוד מאוד. אבל גם דברים אחרים הם חשובים. בפרט תפילה להשם ולימוד תורה, שמלבד החשיבות שלהם, גם נותנים לאדם את הכוח והעוצמה לחזור בתשובה על שאר הדברים. כתוב הפסוק בפרשת ניצבים, אני אביא אולי בלי את הפסוק, שנדייק את הלשון. לפני כן השלמה קטנה למה שהזכרנו קודם. בהלכות מזוזה פרק ו' הלכה י"ג, שהרמב"ם שם כותב שכל פעם שאדם עובר ליד המזוזה, נכנס לחדר, יוצא מהחדר, אז הוא רואה את המזוזה, ייזכר שיש בתוך המזוזה איחוד שמו, כתוב 17 עד שם אלוקינו השם אחד, זה כתוב במזוזה, ואהבת השם. ויאור משנתו ושגיאתו בהבלי הזמן, וידע שאין שום דבר העומד לעולם ולעולמים, רק הקשר עם השם יתברך, ומיד על ידי זה הוא חוזר לדעתו, והולך בדרכי מישן. היה רב גדול מאוד, קראו לו רבי חזקאל אברמסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא נולד בשנת תפרש מ"ו, ונפטר בשנת תפשין למד ו"ו, 90 שנה וכמה חודשים, 90.5 שנים בירוחי. הוא נפטר ביורצייט של החפץ חיים בכפדה לדלול. ומעניין שכל ימיו הוא היה מדבר על החפץ חיים, החפץ חיים התפלל הרבה מאוד עליו. שנפטרו באותו התאריך, בהפרש של הרבה שנים, אבל אותו התאריך כפדה לדלול. אנחנו עוד מעט בתאריך הזה. אני הייתי גר על ידו בתור ילד, אז אני זוכר, הדמות שלו תמיד עומדת מול עיניי. הוא כשהיה קורא עוברת בחדר ליד המזוזה, הרבה פעמים הוא היה נעצר, ואומר חוזר בעל פה את לשון הרמב"ם הזה שראינו עכשיו, ולפעמים הוא אומר את זה אפילו בבכי גדול, בדמעות. זה לשון שאדם צריך לשנן אותו ונזכור אותו. ודאי, מצוות מזוזה, עצם הדבר שהמזוזה מונחת, מחוברת, לפתח, במקום שצריך, זה עיקר המצווה. אבל לזכור את מה שהרמב"ם אומר, שיש חלק במצווה יש חלק במצווה לזכור את התוכן של המזוזה. יש פה דבר מאוד חשוב. הגמרא אומרת במסכת ברכות, אומרת הגמרא, אמרו לה, כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. זאת אומרת, יש לנו מצוות הסדר או הייתה לקרוא קריאת שמע כל בוקר וכל לילה. נשים לא חייבות בזה, כדאי לקרוא, אבל לא, אין חיוב דאורייתא, כי אומרת המשנה במסכת ברכות דף כ' עמוד א', נשים ועבדים בקטנים קטנים קריאת שמע. למה? כי זה מצוות עשה שהזמן גרמה, כך מסבירה הגמרא. ויש כלל במשנה בקידושין דף כ"ט עמוד א', שמצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות, יש לה ילקוטה בפסוק. אבל כדאי בכל אופן לקרוא. אבל גברים חייבים, יש מצווה לגברים, על שנחת תפילין, נשים לא מצוות בזה. אומרת הגמרא, מה הדין אם אחד אומר, הוא מקיים את מצוות קריאת שמע, אבל להניח תפילין, הוא לא מניח. אומרת הגמרא, זה יותר טוב אם הוא לא עושה כלום, אבל הוא כאילו מעיד עדות שקר בעצמו, למה? כי בקריאת שמע עצמה כתוב, המצווה של הנחת תפילין. בקריאת שמע זה שתי פרשיות, פרשה ראשונה זה פרשת ואת חנן, עכשיו כתוב כך, קרוב לסוף הפרשה. בפרק ו' מפסוק ד' עד פסוק ת', שש פסוקים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ולכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אז שהוא קורא קריאת שמע, וכתוב בזה, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך, ומצווה צילול לא מקיים. אז הוא מעיד עדות שקר בעצמו, כך אומרת הגמרא בסרט בכות דף י"ב. עוד דבר, פרשה שנייה של קריאת שמע, מה כתוב בה? פרשת עקב, בפרק י"א, מפסוק י"ג עד פסוק כ"א, תשעה פסוקים, והיה אם שמוע תשמעו על מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעבודו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתים את ארציכם בעיתו יוראו מלכוש ואספת לגניך ותירוש ומצריך, ונתתים עשב ובשדך לבמתך ואכלת ושבעת, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים ישתחוויתם להם, חרף אדוני בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר והאדמה לא תיתן גאולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ לטובה אשר אדוני נותן לכם. ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם להיות על ידכם והיו לתותפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך ובדרך ולכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם ימי בניכם על האדמה שנשבע אדוני לעבודכם לתת להם, כי ימי השמיים על הארץ. אז גם פה, התורה מצווה אותנו מצוות תפילין, בתוך פרשת דיים שומע תשבו, כשרתם אותם לא תהיה אתכם ותתפות בין עיניכם, אז אם הוא לא מניח תפילין, אז הוא כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. אבל זה לדעת שיש פה עוד דבר. הרי אחד הדברים שכתוב פה בשתי הפרשיות גם, המצווה ללמד את הילדים תורה, בפרשת שמע כתוב, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, ושבתך בביתך, ולכתך בדרך, ושומרה בקומך. פסוק, יש פה עשר מילים שהתורה מצווה את האדם ללמד תורה לבנים שלו. אז אדם חייב מדאורייתא ללמד את הילדים של התורה. איך עושה את זה בפועל? לשלוח אותם לחינוך הכי תורני שיש. ואם לא, אז שהוא קורא קריאת שמע, הוא כאילו מעיד עדות שקר בעצמו, עושה הפוך ממה שהוא קורא. ולא זו בלבד, כשהוא עובר בפתח של הבית שיש שם המזוזה, הוא מעיד עדות שקר בעצמו. במזוזה שם הוא שטר מתחייב, ולימד יותר. אותם ביניכם לדבר פעם, בתורה, בשדרה ותכו, לדרה ותכו, שמור קומך. אז חובה מאוד גדולה לשלוח את הילדים לחינוך הכי הכי תורני שיש. גם את הבנים וגם את הבנות. אגב שהמצווה שכתובה פה זה ושינתם לבנך ולימדתם אותם את בניכם. אז החובה מצד ללכות תלמוד תורה זה ללמד את הבנים. אבל כיום שלצערנו אם לא מלמדים תורה את הבנות, שם ישמור אם לא עלולות מתקלקל. אז לכן חובה גמורה לחייב כל בית ספר ובית ספר. ללמד את הילדים תורה, ולצערנו זה לא ככה, אז כל אחד את הילדים שלו חייב להכניס לחינוך הכי תורני. אז זה דבר שחשוב מאוד לדעת אותו. נחזור בלי נדר לדברי הרמב״ם. שאומר הרמב״ם שבימים אלו אנחנו צריכים לשנות את עצמנו לטובה. כל אחד יראה איך לשנות את עצמו, בכל כוחו, בכל ליבו. ועל זה זה מקבלים נהרות של סייעתא דשמיא, נהרות של שפע. וכשאדם הולך בדרך הזאת, החיים הם מרוממים, יש חיות בנשמה של האדם. אבל אם הולכים בדרכים, כמו שהרמב"ם קורא לזה, מחשכי הזמן, הבלי הזמן. ראינו בהלכות מזוזה, הרמב"ם קורא לזה, למה שהולכים רוב העולם, שוגים, ישנים ושוגים בהבלי הזמן. ישנים ושוגים בהבלי הזמן. ואז הנשמה בסבל, במצוקה. הנשמה משתוקקת לאורות עליונים. זה התשוקה של הנשמה. הקדוש ברוך הוא כך ברא את הנשמה של היהודי, שיש לה השתוקקות עצומה לאורות עליונים. אי אפשר לחבות את ההשתוקקות הזאת. התחלנו לדבר על איך באמת לשנות. אמרנו, הדברים החמורים זה שבת וטהרה. זה הדברים החמורים ביותר. אבל יש לנו גם שתי מצוות גדולות, תורה ותפילה, שהם עוזרים לאדם להשתנות. כי כתוב בפרשת ניצבים, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים, מלמור מי יעלה לנו, השמיים אביק החלן, וישבנו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים, מלמור מי יעבור לנו, אל עבר הים, ויקח עליו, וישבנו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובגלובך לעשותו. מה זה כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובגלובך לעשותו? אז יש לזה שני פירושים. המהר"ל מפרש שמצוות התשובה, יש וידוי בפה, והחזרה הפנימית בתשובה בלב. אבל יש בזה פירוש, שאדם אומר, יש לו קשיים לחזור בתשובה, זה נראה לו כמו לעלות לשמיים, כמו שהתורה אומרת, זהו טוען, זה כמו לעלות לשמיים, כמו ללכת למעבר לים בלי אונייה. אומרת התורה, לא, יש על זה יצא כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובמבחה לעשות שתי מצוות שכל אחד מהם בפה ובלב, נמצאת בתורה במצוות התפילה, שתי המצוות האלו תעשה בכל הכוח, ואז הנשמה תתקדש בקדושה עליונה נורא מאוד, ואז ייתן לך את הכוח לחזור בתשובה, גם בין שאתה כיום עוד לא יודע איך עושים את החזרה בתשובה מהם. אז כשאדם מרבה בלימוד תורה, אז מרבה בתפילה, באור עליון ומקדש את נשמתו, ועל ידי זה נותן לו כוח לשנות את הדברים האחרים. זה לא פותר אותו לשנות מיד, אבל בכל אופן זה עוזר לו מאוד איך להצליח בשינוי הדברים. אז זה אומרת לנו את רק קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובבבך לעשותו. זה הרבה יותר קרוב ממה שחושבים. ודבר נוסף, יש ידיעה שיכולה מאוד מאוד לעזור לאדם להצליח לעזור בתשובה גם אם יש ניסיונות קשים. כתוב בפסוק בפרשת ואת חנן, גם זה בפיית התורה של תשעה באב, וגם בפרשת של שבוע של פרשת ואת חנן. וידע אתה היום, והשבות האל לבביך, כי אדוני היו האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. זה כתוב בפרק ד', פסוק למתת. וידע אתה היום, והשבות האל לבביך, כי אדוני היו האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. מה הכוונה? השם יתברך נמצא בכל מקום בעולם. לא רק השגחתו, עצמותו התברך, נמצא בכל מקום בעולם. אין חולק בדבר הזה, לכל הדעות ולכל השיטות זה כך. וכיוון שהשגח נמצא בכל מקום, אתה יכול להתקרב עליו בכל מקום שאתה נמצא, זה כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובמך לעשותו. וכל אחד ישתדל גם להשפיע על האחרים כמה שיותר. אז כלל של דבר, כשאדם חוזר בתשובה צריך לקבל לעצמו קבלות מעשיות, איזה דברים שהוא היה נכשל עד היום, ההפך, בדברים האלו אחרי להתגבר, איזה דברים. אז זה הידיעה היסודית שצריך לדעת, אומר את זה המסעד של פרק קפה, שאם אדם זוכל להרגיש את הקדוש ברוך הוא כל הזמן על ידו, זה עוצר אותו מאוד מאוד מהקורות. ודבר שני לדעת, שכל פרט במעשים שלנו, הדיבורים או הכוונות, מחשבות ומצלמות, מה זה וידעת היום מה שוות האלה לבביך? אין לנו את זה כמעט בשום מקום שהתורה מצווה, גם אחרי שאתה יודע, תשיב ללב. למה? כי הדבר הזה ששם בר נמצא בכל מקום, יש לאדם רגע, אז איך אנחנו לא רואים את זה? אז צריך אדם להרגיל את עצמו למחשבה שיש דברים נעלמים, קדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא דמות הגוף, אז לכן הוא לא נתפס בראייה, אבל נמצא בכל מקום ממש. קצת לפני כן כתוב, זה היה כאמר בפרק ד' פסוק ל"ט, קצת לפני כן כתוב בפסוק ל"ה, אתה הוראת לדעת כי אדוני הוא אלוהים אין עוד מלבדו. מסבירה שהוראת לא מלשון הוראה, אלא מלשון ראית. על פי תרגום, הוא מסוגל לתרגם את זה. אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא במוחש על כל פרט ופרט בחיינו, ולעבוד בתחנונים על כל פרט ופרט, שעל ידי זה השם יעזור שנזכה כולנו לישועות ונפלאות לטובה ולברכה, אבל צריך להתעורר, להתעורר בכל הכוח, וכל אחד גם יעורר את האחרים, לשנות את הדרכים, לשנות את דרכנו לטובה. אם אדם אומר, אני אומר להם, מה הם ישמעו לי, לא ישמעו לי, כתוב בנביא בספר יחזקאל, שגם אם לא ישמעו, יש תועלת גדולה מלהוכיח. יש בזה סודות התורה, מה התועלת להוכיח שהם לא שומעים, לא מקיימים, ובכל אופן יש בזה תועלת גדולה. וחוץ מזה, מאיפה אתה יכול להיות בטוח שהוא לא ישמע לך? אבל גם בהשפעה על אחרים, להשפיע, לשנות דברים, דברים שעד היום לא שמעו, לשמור, דברים שעד היום לא קיימו, לקיים. וכמה שאדם יותר ישפיע לכם מעומק הלב, דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. זה תלוי כמה אדם בדעתו באמת חזק בזה, שהוא יודע, התפקיד שלנו בעולם הזה, זה להשתנות לטובה. אפילו מי שהכי הכי טוב, הכי הכי נזהר, תמיד יש מה להשתנות עוד יותר ועוד יותר. בפרשת כי תבוא, שזה פרשה שהשבוע בעזרת השם נקרא, כתוב, היום הזה, אדוני אלוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה, ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. מה זה היום הזה? הרי הם הצטוו כבר לפני הרבה שנים. יש בזה כמה פירושים. אחד הפירושים שצריכים בכל יום ויום יהיו ביניך כחדשים. והתורה מבטיחה לנו שאם לשמור את התורה והמצוות, נקבל על זה הרבה שכר. אחד הדברים שהתורה מבטיחה, הוא לתתך עליון על כל הגויים, אשר עשה לי תהילה ולשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש לאדוני אלוהיך כאשר דיבר. כמה מחפשים את זה היום בארץ ישראל, פה כולם לתתך עליון על כל העמים. במה זה תלוי? כמה שיותר נתקרב להשם בעל התורה הקדושה, יותר יתקיים ולתתך עליון על כל העמים, על כל הגויים. ולתתך עליון על כל הגויים אשר עשה, לתהילה ולשם ותפארת. ולהיותך עם קדוש, לאדוני אלוהיך כאשר דיבר. כתוב פה גם בפסוק. בהמשך. וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממך. אומרת הגמרא בכמה מקומות בתלמוד בבלי. מה זה וראו כל המארץ כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממך? זה תפילין שבראש. שהנחת תפילין, יש לזה כוח לקבל שליטה על אומות העולם, שהם יפחדו מאיתנו. זה כתוב בגמרא בפעמים רבות. הגמרא אומרת את זה במסכת ברכות. בדף ו' עמוד א', ושוב פעם, בדף נ"ז עמוד א'. עד כדי כך שאומרת הגמרא, המניח תפילין בחלום יצפה לגדולה שנאמר וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממכה. ותניא רב אליעזר הגדול אומר בתפילין שבראש. זה גמרא במסכת ברכות דף עמוד א' ודף נ"ז עמוד א', ועוד במסכת מגילה דף ט"ז עמוד ב', במסכת סוטה דף נ"ז עמוד א', במסכת מנחות דף ל"ד עמוד ב', במסכת חולין דף פ"ט עמוד א'. שש מקומות בתלמוד, שתי מקומות במסכת ברכות דף ו' עמוד א', דף נ"ז עמוד א', ומסכת מגילה, במסכת סוטה, במסכת מנחות ובמסכת חולין. שתיים במסכת ברכות, שתיים בסדרי מועד נשים, ושתיים בסדר קודשים. שש פעמים התורה אומרת, הגמרא אומרת את הממרה הזו, כשרב אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש. מי זה רב אליעזר הגדול? זה רב אליעזר בן הורקנוס, הוא נקרא רב אליעזר הגדול. אז היום שבני אדם מחפשים כל מיני עצות, איך להיות יותר בטוחים, זהירות במצוות תפילין, זה עצה גדולה על זה. זה נכון לגברים, מה יעשו נשים? כל אחת תעזור לבעלה, נדחוף אותו שיקפיד להניח תפילין, תעזור לבנים שלה, שיקפידו להניח תפילין. גם מצוות קריאת שמע אומרת, גם במסכת סוטה, שזה סגולה להצלחה נגד האויבים. הגמרא מביאה במסכת סוטה דף בבית עמוד א', את הפסוק שכתוב בפרשת שופטים, כשהיו יוצאים למלחמה, אז היה כהן שנקרא משוח מלחמה, נותן להם אזהרות לפני שיוצאים למלחמה. אז כתוב שם בפסוק, והיה כקרובכם אל המלחמה וניגש הכהן ודיבר אל העם ואמר עליהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם. אז אומרת הגמרא למה זה כותב את הלשון שמע ישראל? אמר רבי שמעון, אמר רבי יוחנן שמעון רבי שמעון בן יוחאי, אמר להם הקדוש ברוך הוא ישראל אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית בערבית הייתם נסרים בידם. לפני שהיה מלחמת צוק איתן היה אצלי כאן בחדר עופר וינטר, שהוא היה אז מפקד חטיבת גבעתי. הוא אמר שהולכים לצאת לקרב, הוא מפחד, יש לו הרבה חיילים, הוא מרגיש אחריות עליהם, מה לעשות? לשמור על הביטחון שלהם. פתחתי לו את הפסוק הזה, את הגמרה הזאת. אמרנו שהרב דוד בץ לשליט הזה, רגיל להגיד זה דרך חיילים. כל בוקר תגידו, תפזו את קריאת שמע, כל לילה תגידו את קריאת שמע, זו שמירה גדולה במלחמה. אז הוא אמר, החיילים אצלו, ברובם הגדול חילונים, אולי יכול להגיד את קריאת שמע. אמרתי לו, תמצא איזה עצה איך להגיד להם את הפסוק הראשון לפחות של קריאת שמע. אז מה הוא עשה בפקודת מלחמה שהוא חילק את הדפים, היה כתוב שם את הפסוק של שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כל התקשורת יצאו עליו, איזה כאילו איזה עבירה הוא עשה, הדתה, מנסה להסיט אותם. לא יאומן כי יסופר. אדם בא להציל חיים של חיילים שלו, הוא מאמין שזה מציל חיים. זה כתוב בגמרא, זה לא הוא המציא את זה. רב שמעון בר יוחאי, רוב הציבור בעם ישראל היום מאמין ברב שמעון בר יוחאי, יעשו סקר. מי מאמין ברב שמעון בר יוחאי שהוא היה אדם גדול, ומי לא חושב כך? רובה דרובה של המדינה מאמינים. מה שבטוח שרובה דרובה של חטיבת גבעתי. אז אם רב שמעון בר יוחאי אומר סגולה שיכולה להציל במלחמה, אנשים הולכים לסכנים את החיים שלהם, אסור להגיד להם את הסגולה הזאת. איזה שנאה לדת, איזה שנאה לתורה. המקום בסוף היה שבה, לא יודע, זה נקרא חטיבה הגדוד, בקבוצה שלו שהוא הביא שם למלחמה, היה הכי פחות הרוגים משאר הקבוצות. יותר מזה, ברוב המלחמה לא היה אצלו בכלל הרוגים. כתוב שהברכה שורה בדבר הסמוי מן העין. כך אומרת הגמרא בכמה מקומות. ומישהו הלך ופרסם את זה בתקשורת החרדית, ברדיו. אז אחרי זה קרה איזה אסון שם. אבל גם אחרי מה שקרה אחרי זה, הכי פחות הרוגים היה אצלו. הכי פחות הרוגים היה אצלו. יש עוד סיפור. לא הייתי רוצה לספר אותו פה ככה, אבל כיוון שהיום כל הזמן מסיתים, שהחרדים לא הולכים לצבא, ואז כאילו לא עוזרים במלחמה לביטחון, ובאמת מישהו אומר את הדבר הזה, שהחרדים לא עוזרים לביטחון, זה לא שהוא רב עם החרדים, הוא מתווכח עם הפסוקים, כתוב בפרשת בחוקותיי בחומש ויקרא, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אומר רש"י על המקום בשם חז"ל, מה זה בחוקותיי תלכו? עמל התורה, לא רק ללמוד, להתייגע בתורה, זה מה שעושים בישיבות, בכוללים, יגעים, עמלים בתורה, יומם ולילה, כמעט בכל שעה אפשרית, מי שהולך לישיבות רואה בחור מישהו ולומדים, שעות על גבי שעות. אז מה אומרת התורה, אם בחוקותיי תלכו ותזוותיי תשמעו ועשיתם אותם, מה זוכים על ידי זה? ונתתי גשמכם ביתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו. הפרנסה בשפע. אומרים שהם לא יוצאים לעבוד, פוגעים בכלכלה של המדינה, קשקוש, עוזרים לכלכלה של המדינה. וחוץ מהכל, לא רק באופן סיבולי, גם באופן מציאותי, הישיבות, מאיפה מתפרנסות? מה שהמדינה נותנת לישיבות זה סכום קטן מאוד, מגיעים מאות מיליונים אם לא מיליארדים של דולרים מארצות הברית לכל הישיבות בארץ כל הזמן. מזה האוכל בישיבות, מזה בונים בניינים, זה מכניסים כסף למדינה. אלפי עובדי מדינה לוקחים פרנסה מהמדינה, ומה הם מחזקים את הכלכלה שלנו, להפוך לוקחים כסף מהמדינה. זה מכניסים כסף חדש מבחוץ, כל מי שמבין בכלכלה יודע מה ההבדל בין כסף שבתוך המדינה עובר מזה לזה, זה אותו הכסף. כסף שמבין מבחוץ, זה הכסף הכי טוב. אז סתם קשקוש משהו שפוגעים בכלכלה, אבל מלבד הצד המציאותי הפשוט, ברוחני בעלתי, כי זה מפורש פה בפסוקים. הלאה, והשיג לכם דיישת בציר ובציר ישיג את זרה, ואכלתם לכם לסוף, וישבתם לבטח בארציכם. זה נותן את הביטחון. ונתתי שלום בארץ ושכבתם בין מחריד, וישבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארציכם. הבטחות שלמות על הצלה מכל אסונות ביטחוניים, ושאר אסונות, הלאה, ודפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב, ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדפו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. תנצחו במלחמה על ידי זה, ופניתי עליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם, והקימותי את בריתי אתכם, כל הישועות. באכלתם ישן, נושן וישן בני חדש תוציאו, ונתתי משכני בתוככם, ולא תגעל נפשי אתכם. והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות להם עבדים אשבור מוטות ולכם, והולך אתכם קוממיות. מפורש פה איך שהתורה עוזרת בכל עם ישראל, בכל העניינים. אם אדם לא מאמין בזה, מה המשמעות של זה? אני רואה בלי נדר מה אומר על זה הרמב״ם. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק ג' הלכה ו' וח', דברים נוראים. תסמר לשערות הראש לשומעם. אומר הרמב״ם, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, אלא נחרטין ועובדין, ונידונין על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמים. הכופרים בתורה, מי זה הכופרים בתורה? אומר הרמב״ם בהלכה ח', האומר שאין התורה מעם השם יתברך, אפילו על פסוק אחד, אפילו על תיבה אחת, אם הוא אומר שמשה אמר אותו מפי עצמו, ולא שהשם יתברך, בורא העולם הכתיב לו את זה, הרי זה כופר בתורה. וכן הכופר בפירושה, והיא תורה שבעל פה. אז כל מי שאומר שהלימוד התורה לא מביא הצלחה עצומה בביטחון ובכלכלה של המדינה, הוא כופר בתורה, וכתוב על זה דברים נוראים ברמב"ם. עוד דבר שיש לנו בתורה, בפרשה של השבוע האחרון שקראנו עכשיו, בשבת האחרונה, פרשת כי תצא, יש שם הדרכה איך צריך להתנהג במלחמה. אומרת לנו התורה, כי תצא מחנה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע, נזהר מעבירות, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערבת דבר ושם מאחריך. מה כתוב כאן? שמירת הקדושה זה סגולה להתנצל מאויבים, והפריצות חס וחלילה עושה את ההפך מזה. אז שמבקשים שבהרצבה ישמרו יותר בקדושה, זה מה שמוריד הכי לביטחון המדינה. במקום זה אומרים, בחורות הדתיות משתמטות מלבוא לשרת בצבא, הן מצילות את ביטחון המדינה. הכל ממלכבן שלצערנו הגדול, כך אומרים, אז אני אספר סיפור. יש לי ידיד, קוראים לו הרב משה קנן שליטה. הוא בצבא, כבר הרבה שנים משרת בצבא. שירת מלא ועשרות שנים עושה מילואים ויותר ממילואים. והוא אחד התפקידים שלו בצבא, זה קבורת מתים, רחמנא ליצלן. אז כשהיה מלחמת צוק איתן, היינו כל הזמן בקשר, הוא היה מספר לי כל פעם כמה הרוגים. זה יום אחד הוא אומר לי, תראה, אתה למדת הרבה שנים אצל הרב כדורי, זכרונו לברכה, אין לך איזה משהו, יצא ממנו איזה סגולה, איך למעט את ההרג. הוא לא יכול לראות כל כך הרבה הרוגים, אי אפשר. אמרנו דבר ראשון, אנחנו בלי נדר כל הזמן מתפללים. מי זה מי יודע מה היה, אבל יש עצה. אבל בשביל זה אני צריך שתסדר לי מניין, ורצוי מניין מאלו שעוסקים בענייני הקבורה, ושנתפלל ממש ממש על יד ההרוגים. יש החדר קירור, רחמנא ליצלן של הנפטרים, ממש על יד הקיר של זה מבחוץ, ואם אפשר מבפנים עוד יותר טוב. אבל לא, זה בלתי אפשרי. אמרתי לו, למה? הוא אומר, זה רק הרב הראשי, רפי פרץ, שליטה, הוא היחידי שיכול כזה דבר לאשר, ואיך שאני מכיר אותו, הוא לא בקטע של דברים כאלו, סגולות, עניינים. אמרתי לו, אל תגיד סתם ככה, אני ידיד טוב שלו. עוד הרבה לפני שהוא היה הרב הראשי של הצבא, הוא הביא אותי להגיד שיעור במכין הקדם צעית שלו, והוא ישב, השתתף כל השיעור, ואחרי זה עוד שיעור, זה אולי שעתיים ישב לקשיב. מה שאני אומר, הוא מאוד מכבד. אתה תגיד לו בשמי, שיש על זה סגולה גדולה, על פי מה שאני קיבלתי מהרב כדורי, איך לעשות למעט את ההרג, רק שיסדר לי מניין, מאלו שעוסקים בקבורה הצבאית, ושייתן לנו לפחות על יד הקיר של החדר קירור בערך לעמוד להתפלל, ואם אפשר בפנים, עוד יותר טוב. אז הוא תלבן אליו, מיד הוא אמר, הכל מאושר, רק אומר על יד החדר קירור, זה ודאי אפשר בתוכו, זה רק אם הוא עצמו יהיה שם, יכול לעשות שאני אכנס, והם יעמדו על יד הפתח, כך נעשה. אם הוא לא נמצא, הוא לא יכול, אין מישהו אחר שיש לו אישור להכניס מישהו לשם. והוא לא יודע אם יוכל להגיע כמו עוד עסוק. אז נעשה את האפשרות האחרת של על יד החדר, בסדר. אז הרב קנן לקח אותי לשם עם הרכב שלו, נסענו, והוא ארגן את המניין, הרב פרץ, היה שם המניין, עשינו תפילה, תפילה ארוכה, מאוד, היה התרגשות גדולה. איך שסיימנו, בדיוק הגיע הרב פרץ, התנצל שהוא עד עכשיו לא יכול להגיע, סטייל שהוא פוספס, אמרת לו, פוספס, אפשר לעשות עוד פעם, אני עכשיו ליד החדר קירור, ואני כאן סלים, בבקשה, עשינו את זה, מאותו רגע שעשינו את זה, בצורה הכי דרסטית, ירד המספר של ההרוגים, זה הבדל של פי כמה וכמה, בימים שלפני כן ובימים שאחרי כן. לא שאני מתהדר שזה, אני בסך הכל קוראתי צינור. אבל למה אני אומר את זה? מתקפים ואומרים, הם החרדים לא הולכים לצבא, הבנות הדתיות לא משרתות, לא יודעים איזה הצלה שעושים בזה. הלימוד התורה מגן בצורה הכי הכי חזקה. הכי חזקה. אם הם לוקחים עוד כמה אלפים של חיילים, עושים אותם בישיבות ללמוד, היה עוד יותר הצלה. ואם יגידו שחסר חיילים, היה אצלי מפקד בכיר מאוד בצבא, אמר לי, הבעיה הכי גדולה היום של הצבא, ושאלתי אותו, הוא לא בא אליי בשביל מידיים של גיוס, הוא בא אליי בשביל תפילה ברכה על משהו. אמרתי לו, תשמע, אנחנו בלי נדר מתפללים כל הזמן לביטחון של המדינה, אבל אני לא מבין בצבא. אחד אומר לי, הכי בעיה זה הגרעין האיראני. אחד אומר לי, לא, דאש. אחד אומר לי, לא, החמאס. אחד אומר לי, לא, חיזבאללה. אחד אומר לי, לא, זה המפגעים. אני לא יודע, תגיד לי אתה, מה מכל הבעיות האלה באמת הבעיה הכי גדולה היום בביטחון המדינה? שנדע על זה להתפלל, לא יומן כי סופר מה הוא ענה. אומר לי, הבעיה הכי גדולה של ביטחון המדינה היום, זה עודף כוח אדם בצהל. אמרת לו, מה זה פוגע בביטחון המדינה? מי שלא צריך אותו, תן לו להישאר במחנה, שיזרק שם כדורגל, ותיקח למלחמה כמה שצריך. אומר, לא, זה אוכל את כל התקציב. הפרוש כל התקציב, אני לא מבין בדברים האלו. אז הוא הסביר לדוגמה, יש, איך, למה עשו את מלחמת צוק איתן? כי אחרי הסיפור שהיה אז, בעוד השעה, התחיל להיות טילים, שזרקו מעזה, מאזור עזה, ירו טילים, ושיתקו את כל דרום הארץ, ואפילו הגיעו למקומות יותר עמוקים מדרום הארץ. לא היה ברירה, אבל הרבה שנים קודם, חשבו כבר על הטילים, אז עשו כיפת ברזל, או שעשו היה דיון מה לעשות. אם לעשות כיפת ברזל, או לעשות קרני לייזר, יש איזה משהו, אני לא יודע איך זה עובד. התלבטו בין הדברים, והחליטו על כיפת ברזל. עד היום יש ויכוח מה היה יותר טוב, לא משנה, מכרו את זה. אומר, אבל אם היה יותר כסף, יכלו לעשות את שניהם. ומה שזה מחסיר, זה משלים. מה שזה מחסיר, זה משלים, והגיע צריך בכלל לצאת למלחמה. אז כל המלחמה הזאת בעצם נבעה בעקיפין מחוסר כסף. יתרה מזו. כל המלחמה הזאת התחילה מהסיפור של החטופים. גם עצם החטיפה וגם שלא מצאו אותם כמה ימים, שהרגישו את כל העולם, את כל המדינה, וכך מזה התגלגל, עצמו המונים, ומזה התגלגל כל התחילת הטילים. אומר, אבל אם היה יותר כסף, יכלו לשים מצלמות בכל האזור שם. זה לא הגיוני שאין שם מצלמות בכל האזור. ואז אפשר לבצע חטיפה בלי שיימו אותם. ואפילו אם הם מבצעים, תוך שעה היו מוצאים אותם את הגופות. הכל מתחיל מחוסר כסף. ולמה חוסר כסף? תקציב של ביטחון המדינה, עשרות מיליארדים בשנה. התשובה, כי רוב הכסף הולך לזה שהצבא גדול. מוכרחים להקטין את הצבא. זה לא אני אומר, זה אמר לי מפקד בכיר. ועוד הרבה דברים. אפשר לתת פיתוח, יש שם בעיית המנהרות. ידעו ממנה הרי, אז למה רק יותר מוכר התחיל לטפל? בגלל חוסר כסף. הגרעין האיראני, אם לא חוסר כסף, היה אפשר לקלקל להם שם במחשבים, כמו שמישהו כבר עשה להם, לא יודע מי עשה להם, אבל אפשר לעשות כאלה יותר משום. למה אי אפשר לעשות? כי המומחים הכי גדולים בסייבר עובדים בצבא, שעות אחדות בשבוע, ועשרות שעות בשבוע הם עובדים בפרטי. למה הם אנשים טובים, אכפת להם ביטחון המדינה, אבל משלמים להם משכורת נמוכה, אז הם הולכים למגזר הפרטי, רק שעות אחדות בשבוע עובדים בביטחון המדינה. למה? כי אין כסף. כמעט שאפשר לומר שכל מי שעד פי החוק של המדינה פתאום להתגייס, הוא מחליט שהוא רוצה להתנדב, להתגייס, שהוא כמעט פוגע בביטחון המדינה. זה לא מדויק, כי זה לא מחייל אחד, הבעיה של החוסר כסף, אבל ברמת הבסיס, זה מה שהולך. שאלתי אותו, אז למה לא מקטינים את הצבא? הוא אמר לי, מסיבות אידיאולוגיות, מפחדים שהם יקטינו את הצבא, עדיין איך יקטינו? זה הצבא רק מי שרוצה משרת, הוא מקבל משכורת טובה, אז הצבא יהפוך להיות יותר ימני, והם לא רוצים את זה. כי מי שיבואו זה הרבה יותר הימין מהשמאל, וגם לא יהיה להם איך דרך, איך לשנות את הציבור החרדי, הם רוצים לשנות אותו דרך הצבא. קור היתוך הם קוראים לזה. אז בשביל זה הם מוכרחים להמשיך כך, ואת הבנות בשביל מה צריך? כדי שלא יגידו שהדרת נשים, רק מיותר שם בצבא כל הבנות. בשנה האחרונה, בערך 20 פעמים עצרו בחורות במעצר ימים רבים, עד שהן לא מוכנות לשרת, כי זה נגד התורה. איפה שמענו דברים כאלה בשנים קודמות? 20 בנות בערך לעצור בשנה אחת, כשהן מיותרות שם לחלוטין. אבל לא רק שהן מיותרות, ראינו שעיקר השמירה על הביטחון של הצבא במה תלוי. עיקר השמירה, קראנו בפירוש בפשוטים, בפרשת כי תצא, תורת השם, זה לא איזה חומרה של איזה מישהו, זה תורת השם שהשם ברך אמר למשה רבנו, בורא העולם, לימד את משה רבנו ללמד את עם ישראל, שכך העולם מסודר, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת את אויביך לפניך, והיה מחניך הקדוש ולא יראה בך ערבת דבר ושב באחריך. העיקר תלוי בקדושה. יש לי ידיד מרעננה, קוראים לו הרב שאול שיף, שיחיה. אמרתי לו פעם שאפשר להיות ממוחש את הפסוק הזה. האינתיפאדה השנייה התחילה בערב ראש השנה של שנת תשס"א, ועוד קצת לפני שנת תשס"א, שעות אחדות לפני זה. מה היה זמן קצר לפני כן? שינו דברים בצבא לעשות יותר תערובת גם בקרב. אמר, אני לא יכול להיות, אז איך אף אחד לא שם לב, זה נהיה ממש אחד אחרי השני, כמו בפסוק, כתוב בפסוק. ולא יראה בך הרבה דבר ושב מאחריך. אמר, לא תבדוק, הוא בדק במסמכים, אמר לי, אתה צודק ב-100%, כך זה היה. מיד אחרי שעשו את ריבוי התערובת בצבא, התחילה האינתיפאדה השנייה של שנת תשס"א, שכל כך הרבה הרוגים היו בזה. נורא והיום. נורא והיום. מול העיניים רואים, ולא רק שלא נכנעים לזה, עוד נלחמים נגד מי שרוצה לקיים את זה. אם בחורה לא רוצה לשרת, והחוק פותר אותה, ומרירים לה את החיים, שמים במעצר, לא בא בזמן להגיש פטור, כן בא בזמן. אבל פטור, על פי חוק, היא רוצה לשמור מצוות. ובפרט שהחוק שחוקקו בשנת תפשין למציין בערך, אז שהרב שח עמד מאחורי החוקים, היה כתוב שם שכל אחת שתועד שמתאמים שבמצפון או בהכרה דתית היא לא רוצה לשרת עם פטורה, היא לא צריכה להיות דתייה. הלכו ושינו את החוק הזה. מישהו אמר זה היה על ידי בגץ, מישהו אמר לו לפני הבגץ, כבר שינו שם משהו, אולי הוא ברק חתם או מישהו אחר חתם על זה, בסוף ימה התקופה שהוא ברק היה שר ביטחון, שינו משהו בנהלים של זה. אם לא על ידי אנשי מוסד תכון, אז זה בגץ. אבל זה נגד התורה. זאת התורה לא תשתנה ולא תתחלף. אין דבר שכפופים אליו כמו התורה הקדושה. אבל בגלל שככה נלחמים היום, אז יצאתי מגדרי, סיפרתי את הסיפור עם מה שדיברנו על פי קבלת תיקונים למעט את ההרוגים. אני לא אוהב שדיברנו על זה. אבל בכל אופן, אנחנו צריכים לדעת, שורש כל הדברים הטובים, זה החיבור לתורה הקדושה, החיבור להשם ברך, כתוב בפרשת וילך, זה נאמר ביום האחרון לחייו של משה רבנו, כמו שכתוב בתחילת הפרשה, וילך משה וידבר את הדברים האלה לכל ישראל, ויאמר עליהם, בין 120 שנה אנוכי היום, דברי פרידה, שאומר משה רבנו, לעם ישראל, בשם השם יתברך, אז כתוב שמה, בפרק למד א', פרק למד א' כולו, זה פרשת וילך. פרשה הכי קצרה בתורה. כתוב שמה, הומצאו בפסוק י' ז', הומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. דהיינו, מה מביא את כל הצרות? הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. אומר הרמב"ם בספר מורה נבוכים, שהפסוק הזה הוא שורש מהשורשים העיקריים של התורה לדעת. שהריחוק מהשם זה שורש הרע, ולצד שני, קרבת השם זה שורש הטוב. כמו שכתוב, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, להצלך ולתת ולביך לפניך. כמה שיש יותר השראת שכינה, יש יותר הצלחה בכל העניינים כולם. לכן אומר המסילה שנשארים בפגישות שאדם צריך לשנן תמיד לעצמו, שרק הדבקות בהשם, זהו הטוב, וכל זולת זה, שיחשבו בני אדם לטוב, אינו אלא הבל, ושב נטעה. ולכן, כל דבר שאדם יודע שמקרב אותו להשם ברך, ירוץ אחריו בכל הכוח, וכל דבר שאדם יודע שמרחיק אותו מהשם יתברך, יברח ממנו כבורח מפני האש. בימים האחרונים עשינו בדף כאן, שלחתי מישהו לעשות, להכריז שיקבלו קבלות טובות של התחזקות בתורה ובמצוות. אני רוצה רק להסביר את הדברים בלי נדר. אני בלי נדר תמיד משתדל להתפלל על כל עם ישראל, אבל בפרט על אלו שלומדים בשיעורים שלי, יותר אני מחויב בלי נדר להתפלל. בין אם מקבלים קבלות, בין אם לא מקבלים קבלות. אבל כשמקבלים קבלות, אז זה צינור הקבלה הזאת, שיותר יכול לחול הברכה, יותר יכול התפילה. גם שאני על ידי זה יכול יותר להתאמץ בתפילה, וגם שהתפילה יותר מתקבלת. זה לא אני, זה רק כל מה שמתברך. אבל לא שאני עושה פה עסקה, אם יקבלו קבלות, אז אני מתפלל. אני בלי נדר, גם בלי הקבלות, משתדל כל המאזינים, כל המאזינות בלי נדר, להתפלל, והרבה מאוד פעמים בלי נדר. בכלל, ובפרט בכותל המערבי. אבל כשמקבלים קבלות, אז זה צינור שעל ידי זה, יכול יותר ויותר, להיפתח שערי ישועה, גם בלי התפילות שלי, אבל גם התפילות, התפילות על ידי זה, יש להם יותר כוח ויותר עוצמה. אז כל אחד וכל אחד שישתדלו לקבל עצמם קבלות טובות ומועילות, איך להתקרב להשם יתברך, וגם לגרום לאחרים לקבל קבלות. צריך לדעת, יסוד גדול שאמר בישראל מסלן זצל, אומר העולם חושבים שמי שיודע ללמד, הוא מלמד, ואני אומר ההפך, מי שמלמד, אז הוא נהיה יודע ללמד. כל אחד וכל אחד תשתדלו להקים שיעורי תורה, ללמד, ויש כאלה אומרים, מה אני אגיד שיעור תורה, זה מצחיק, טוב, לא לעצמך שתאסוף 500 איש, תגיד להם שיעור, אפילו אחד, שתיים, שיודעים פחות ממך, אפילו יודעים כמוך, תשבו יחד, תלמדו. אין דבר יותר טוב מללמוד תורה, אין דבר יותר טוב מללמד תורה, ועל ידי שאדם מלמד תורה, מקבל שפע אלוקי רוחני חזק מאוד, אגרה בביאור אגרה, ללכות תלמוד תורה בשולחן ערוך, הוא מביא על זה לשונות מאוד חריפים מחזל, נפתח בלי נדר, רגע, נראה בפנים. גם מבינה כתב הרבה חיבורים, אבל הגדול בכמות שבכולם זה ביורו לשולחן ערוך. יכול להיות שהחיבורים יותר גדולים שלא נתפסו, כי לצערנו חלק מכתביו נשרפו ולא נתפסו, אבל כל מיני החיבורים שקיימים בידינו, אז הגדול ביותר בכמות זה ביורו הגרע לשולחן ערוך. זאת אומרת, רק ביורו לשולחן ערוך. ביורי דעה, סימן ריש ומהי, אומר לשולחן ערוך. מצווה על כל חכם מישראל ללמד לתלמידים שגם הם נקראים בנים. זאת אומרת, בפסוק כתוב, בקריאת שמע אומרים את זה, ושיננתם לבניך, אז יש מזל את הבנים, גם ברשה השנייה שקריאת שמע כתוב, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בה. אז אדם מחויב ללמד את הבנים, וכך בשביל שכן מצווה משמעי, מצווה עשה על האיש ללמד את בנו תורה. ואם לא לימדו אביו, חייב ללמוד לעצמו. אז אומר הרמב״ם, אומר השולחן ערוך, כך כתוב גם ברמב״ם, כשם שמצווה ללמד את בנו, כך מצווה ללמד את בן בנו, שנאמר, והודעתם לבניך ולבני בניך, ולא לבן בנו בלבד, אלא מצווה על כל חכם ישראל ללמד לתלמידים, שגם מהם נקראים בנים, אלא שמצווה להקדים את בניו. אז יש מצווה ללמד את תלמידים. אומר השולחן, אומר על זה הגר"א, ואמרו בגמרא במסכת תבואה, שעל ידי שהוא מלמד השם בך מוסיף לו שכל, בביתן עדווה אליהו, רבה פרק אף זין, דבר אחר הלא פרוס לרעב לחמך, כך כתוב בספר ישעיהו, ואין רעב אלא רעב מן דברי תורה, ואין לחם אלא דברי תורה, שמר עיני ימים באים לאום השם, נשלחתי רעב בעץ לא רעב ללחם וכו'. מכאן אמרו, אם יש אדם שהוא מבין בדברי תורה, יפרנס מתורתו גם כן לאחרים, כדי שתרבה חוכמתו לו, ומוסיפין לו עליה. על ידי שאדם מלמד תורה, מתרבה חוכמתו ומוסיפים לו עליה, וכל העוסק אינו נמנע מן הטובה. אדם על ידי שמלמד תורה מוסיף חוכמה, והגרא בביאורו לקבלה, כותב את זה בלשונות מאוד חריפים, שכשאדם מלמד תלמידים, השפע שהוא מקבל זה שפע במקום הרבה הרבה יותר גבוה. ומשום זה לא יום החזצל היה אומר, מקובל שכשרב מלמד בישיבה הוא מקבל משכורת. הוא אומר, באמת, היה צריך להיות הפוך, למה? כתוב בגמרא במסכת תענית ובמסכת מכות, אמר רבי, הרבה קיבלתי תורה מרבותיי, ויותר מזה מחבריי, ומתלמידיי יותר מכולם. התועלת שהיה לו מללמד תלמידים, יותר מהתועלת שהיה לו מללמוד מרבותיו. אז הוא אומר, אז ככה הרב מקבל תועלת יותר מהתלמידים, אז צריך הרב לשלם משכורת על זה שהוא באים ללמוד אצלו. הוא אומר, נכון, אבל מה נעשה שאין לו? ואם הוא לא יקבל משכורת, הוא לא יוכל ללמד. הוא אומר, אבל צריך להכיר טובה לתלמידים. כי הטובה שאדם מקבל מזה שהוא מלמד, היא עצומה. בכל הבחינות. האמת שגם במצוות וכך הזה אומרים. יותר שהבעל הבית שנותן צדקה לעני עושה עבור העני, העני עושה עבורו. כי הבעל הבית הזה זוכה לברכות עצומות שהתורה נותנת למי שנותן צדקה. אז זה שהוא קיבל, שאתה רואה אדם נותן צדקה לעני. מי פה קיבל את העני, עשה את העסקה הכי מרוויחה, הנותן יותר מה שלא מקבל. וכך גם בדברי תורה. אז כל אחד, כל אחד משתדלו ללמד לאחרים. יש לך חבר שלא יודע. תקבע איתו בו פעם בשבוע, נלמד פעם ביום, תארגן שוב בבית הכנסת לקבוצה, תביא רב שילמד אותם. אותו דבר, כל אחת לחברות שלה, גברים לגברים, נשים לנשים. אם לא יודעת למד, תביא רבנית, תעשה קבוצה, ותביא רבנים שתלמד אותה. יש הרבה דרכים איך לעשות את זה. רק צריך את האומץ ליצור את הדברים החדשים. היה אישה אחת, קראו לה שרה שנירר. היא הקימה את כל החינוך התורני לבנות של בית יעקב, שזה היום רבבות, אם לא יותר מזה, וכבר בחייה, זה כבר היה כמויות עצמות, היא התחילה במסירות נפש את זה. היה יהודי, אני חושב שהוא עוד חי, קוראים לו הרב יוסף גוביץ, הוא היה, כשהיה העלייה הגדולה למדינה בסביבות שנת תש"י, בשנים הראשונות אחרי הקמת המדינה, בהתחלה לצערנו הגדול, את כל העולים החדשים, שלחו כמעט כולם, לחינוך חילוני את הילדים. הוא משאלה על זה, והוא עשה את הרעש הגדול, הוא היה מהראשונים שלימדו תורה לילדי העולים. יש ספר הנידון לחיים, שם יש בספר כמה פרקים שמסופר את הסיפור. מה אדם אחד יכול לפעול? אז כל אחד משתדל, בכל כוחו, כל נפשו, להרבות תורה וקדושה בעם ישראל. מה הראשון על עצמו וגם על האחרים. אבא שלי סיפר לי, אבא שלי הוא רב גדול מאוד, ראש ישיבה חשוב, סיפר לי שכשהוא עוד היה בחור לפני החתונה, ביקשו לו ללמד, להגיד שיעור כללי פעם בשבוע, בישיבת תורת יוסף בקטמון. אז הוא הלך להתייעץ עם הרב שך, שהוא למד אצלו באותם ימים. אז הוא אמר לרב שך, אני עוד לא למדתי מספיק בשביל להיות כבר מלמד בישיבה. הרב שך אמר דבר שעוד אתה כבר יודע הרבה, אבל גם לא צריך קודם לגמור ללמוד ואחר כך ללמד. על ידי שמלמדים, ככה לומדים עוד ועוד. כל אחד משתדל כמה שיותר ללמוד וללמד, ומבקשים על זה כל יום בתפילה, באהבת עולם אומרים, אמרכם, רחם, נעלינו ותן בן ברמינה, להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמוע ולעצות וקיים כל דברי תלמודו, תראה באהבה. אז אם אתה מבקש כל יום, בהשם יתברך, תזכה אותי ללמוד וללמד, אז ללמוד, אתה מנסה ללמד, אם אתה לא מנסה, אז מה? כל יום אתה מבקש את זה, כבר שנים, אלפי פעמים, ואף פעם לא מנסה. איזה מין דבר זה? כל אחד צריך לנסות כמה שיותר ללמד. אם זה לא מצליח, נתחנן על זה להשם ברך יותר חזק. השם יעזור, כי כולם כמה שיותר קרן להשם ברך, כמה שיותר תחבר לתורה הקדושה. כי זה באמת הכל, אדם מתעורר בבוקר, המחשבה הראשונה שצריכה להיות, איך אני היום הזה הכי חזק מתחבר להשם ברך? הולך לשאול מה היה שוב, האם התחברתי היום הזה להשם ברך? הכי הרבה שיכולתי, אם כן טוב, אם לא, איך אני אתקן את זה למחרת? כל טוב והרבה הצלחה.